הנושא הראשון שאנחנו עוסקים בו בפרשה, פרשת שמיני, זאת ההכנה של בני אהרון ליום השמיני, לחנוכת המילואים. השמיני לימי המילואים, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ואז מופיעות ההדרכות לקורבנות המתאימים, ויאמר לאהרון, קח לך עגל בן בקר ולבני ישראל, תדבר לאמור, קחו שעריזים וכו' וכו'. ואז נאמר, ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני השם. כלומר, מה המצב שהתורה מציירת כאן? שעם ישראל לוקח, ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד. עם ישראל ובני אהרון, או אהרון ובניו, לוקחים את כל מה שמשה אמר, עושים את כל מה שמשה ציווה, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני השם. אז הכל בסדר עד לפה. וכאן מופיע פסוק תמוע מאוד. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. היום השמיני למילואים, לחנוכת המשכן. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. מה זה הדבר אשר ציווה השם תעשו? עשינו כבר הכל. הפסוק הקודם אמר, ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני השם. אז הכל בסדר, הכל מתוקן, הכל תקין. הולכים לפי הסדר, לכאורה, הכל לפי הכללים. אז מה בא משה רבנו, מה הוא רוצה עכשיו להזהיר את ישראל איזושהי עזרה חדשה? ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ואז ויראה עליכם כבוד השם. אז על הפסוק הזה מופיע בתורת כהנים, מדרש תמוע מאוד אצלנו בשם ישמעו למקור אחד. בתורת כהנים אמר להם משה לישראל, מה זה הדבר אשר ציווה השם תעשו? אז מתחבק כאן משהו. בתורת כהנים אמר להם משה רבנו לישראל, אותו יצר הרע האוויר הוא מלבכם, ותהיו כולכם בעירה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום, כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו, שנאמר ומלתם את תורלת לבבכם. מפני מה? כי אני השם אלוקיכם, הוא אלוקי אלוקים ואדוני אדונים, עשיתם כן, ויראה עליכם כבוד השם. מה, על איזה יצר הרע מדובר פה בכלל? כאילו יש איזשהו יצר הרע מאוד מסוכן, שמופיע רק כשהמלאכה הסתיימה, שממנו צריך מאוד להיזהר. כביכול אותו יצר הרע, איזשהו יצר הרע ידוע, איזשהו יצר הרע ספציפי. והפעולה להתמודד עם היצר הרע הזה, זה להיות בעירה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום, כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת. מה זה העניין של היחידיות הזאת? אז הנציב, כאן אצלנו במקור 2, שואל את השאלות שהזכרנו, ועוד כמה שאלות, אולי כדאי שנקרא. זה הפסוק, אומר דרשוני, שהרי כבר עשו מה שעליהם, והביאו הכל אל פני אוהל מועד, ומה להם לעשות עוד? שאלה ראשונה ששאלנו. שאלה שנייה, ודרשו חז"ל בתורת כהנים, אמר להם משה לישראל, וכו' וכו', נדלק כמה שורות, הדרשה שראינו כרגע. זה הדרוש, צריך עוד יותר ביאור מגוף המקרא. על איזה יצרה מדובר, ומה זה העצה האחת הזאת? וגם, מה שייך לכאן המקרא, כי השם אלוקיכם, כי אני השם אלוקיכם, הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים. מה זה שייך לפה? מה, השם אלוקינו הוא רק במצב הזה? אז נחזור רגע לשם ישמעאל. הוא פרש זקני אדמור הגדול מקוצק, כי כתיב, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני השם. הפסוק הקודם, כמו שהזכרנו, שהעדה מתקרבת ועומדת לפני השם. ואז מה, למה הם העמידו את עצמם? היינו שקרבו והעמידו את עצמם לקבל המדרגות. כלומר, מדרגות, מדרגות בקדושה. יש זמנים, יש מצבים, יש מצבי נפש כאלה, שאדם מוכשר לקבל מדרגות יותר עליונות מהמדרגות הרגילות שלו. ואותו הזמן, היום השמיני הזה, דרך אגב, יש מי שרוצה לומר דבר פלאי, שהיום השמיני הזה הוא בעצם היום השמיני לבריאת העולם, שהסתיים במעשה בראשית, בויחולו השמיים והארץ ביום השבת. אז כאן מופיע היום השמיני. זה היום השמיני של בריאת העולם אחרי השבת, זה יותר משבת היום הזה. אז מה היה ביום הזה? הם התקרבו, היינו שקרבו והעמידו את עצמם לקבל המדרגות. כלומר, הם ידעו שכנראה ביום הזה, במעמד הזה, בסיטואציה הזאת, יש יכולת לקבל מדרגות רוחניות חדשות. עשו עבודה, השתדלו, התאמצו, וגם היום גורם. אז גם מצד הפעילות שלהם וגם מצד היום גורם, יש אפשרות לעלות קומה. ואז באמת הם התקרבו. היינו שקרבו והעמידו את עצמם לקבל המדרגות. ואמר להם משה, מדרגות אתם חפצים? אתם רוצים להתקדם? בסדר גמור. עשו אתם את שלכם. מה זה שלכם? אותו יצר הרע, העבירו מלבכם, ואם אתם עשיתם כן, אז ממלא והראה עליכם כבוד השם. עד כאן דבריו הקדושים של הרבי מקוט. אומר השם משמואל, בור הדברים, ובוודאי ישראל שהיה ליבם נשבר בקרבה מחמת חטא העגל, ועשו תשובה גדולה מאוד, בוודאי העבירו את יצרה מליבם. זה פשוט, אז על איזה יצרה מדובר? אלא, זה ידוע, דכל מה שאדם עומד במעלה גבוהה, כן צריך לנקות עצמו ביותר. ככל שאדם מתפתח בתורה ויראת שמיים, כך הדרישות שלו מעצמו עולות ומתפתחות, עולות ונעשות יותר דקות. כשחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא מקפיד עם צדיקים כחוט השערה, זה לא איזה מסכנים הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מקפיד איתם על דברים דקים, אלא חוט השערה אצל אדם גדול זה כמו חבל עבה אצל אדם רגיל. אז ככל שאדם מתפתח במהלך הרוחני שלו, כך הציפיות שלו מעצמו, היכולות שלו, הדקויות שהוא נדרש אליהן הן הרבה יותר דקות, הרבה יותר עדינות. כלומר, סוגיות שהוא היה מתמודד איתן בתקופה קודמת, הוא בכלל לא מתמודד איתן עכשיו. אם פעם הוא היה צריך להתמודד עם מעשה מסוים, עכשיו המעשה הזה, מבחינתו כבר מחוץ ללקסיקון, עכשיו הוא צריך להתמודד עם מעשה קצת יותר עדין, קצת יותר דק. אם פעם הוא היה מרביץ למישהו, עכשיו הוא כבר לא מרביץ, עכשיו הוא צריך רק לשקול את התגובה בפה. אחרי שהוא התגבר על התגובה בפה, הוא צריך לשקול את התגובה במחשבה, מה הוא חושב על אותו אדם שעושה עכשיו משהו נגדו. כלומר, ככל שאדם יותר מתפתח, ממילא היכולות הרוחניות שלו הולכות ומתפתחות. ואז ממילא, דברים שלאנשים אחרים, והוא עצמו אפילו, לא מזמן, היו מבחינתו בכלל לא עבירה, לא חיסרון. הם לא היו כלום מבחינתו, כי הוא לא שייך אליהם. מבחינתו עכשיו, זה חיסרון גדול. ולכן, אלא דידוע וכל מה שאדם עומד במעלה גבוהה, כן צריך לנקות עצמו ביותר. כלומר, אין כאן השוואתיות בין אדם לאדם, ואפילו אין כאן השוואתיות בין אדם, בתוך כל אדם, בין זמן לזמן. כלומר, הדקויות הנדרשות מכל אחד מאיתנו, היא בהתאם למעמד שבו אנחנו נמצאים, המעמד המחייב אותנו. ואז, ויש דברים הרבה שאינם נחשבים כלל לחץ לרוב בני אדם, אלא לאנשי מעלה. שלעומת מעלתם, גם זה נחשב לחטא. אני לא רוצה להפרוץ כאן לכיוון אחר לגמרי, אבל חשוב כאן להזכיר בסוגריים. כשחזל אומרים, אף שאבותינו חטאו, אז זה במדרגה הזאת. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. הם כבני אדם, אנחנו כחמורים. החטא שלהם, ומבחינתנו, אולי היה מצווה למהדרין מן המהדרין. אצלם זה חטא. אצלנו זה בכלל... אצלנו זה בכלל לא חטא. אז נא לא לשים אותנו ואת אבותינו באותה קומה. דוד ובת שבע זה לא מה שחושבים. בכלל לא, יהודה ותמר גם זה לא מה שחושבים. שלמה ונשותיו גם זה לא מה שחושבים. לא חס ושלום לחשוב שיצר הרעיות הפרוץ אצל אבותינו. מה פתאום? בכלל לא נקודה. השבוע עסקנו דווקא בשבוע שעבר, ששרה צחקה. הצחוק של שרה והצחוק של שרה היה שהיא צחקה רק בקרבה. ולא כמו אברהם, כמו בעלה, שהיא צחקה ויפול אברהם על פניו ויצחק. צחקה רק בפנים ולא צחקה בחוץ. זה צחוק במדרגה של שרה, על שרה למדרגתה, הייתה צריכה לצחוק צחוק יותר ברור. אז צריך כאן מאוד מאוד להיזהר. לכן הגמרא אומרת, כל האומר זה חטא אינו לטועה, כל האומר זה חטא אינו לטועה. חטא למדרגתו, ולא חטא למדרגתנו, שלא תהיה טעות. מבחינתנו זה מצווה מה שהוא עשה. מבחינתו זה חטא, זה חיסרון. ויש דברים הרבה שאינם נחשבים כלל לחטא לרוב בני אדם, אלא לאנשי מעלה, שלעומת מעלתם גם זה נחשב לחטא. אמר לי פעם איזשהו בחור כאן במכון, שככל שהוא מתפתח יותר מבחינה רוחנית, הוא מרגיש שהחיים שלו נעשים יותר מסובכים. הוא מרגיש שהחיים שלו, הוא מרגיש שהוא דורש מעצמו יותר דרישות. פעם הוא היה מגיב איך שבא לו להורים שלו. פתאום הוא צריך להגיב קצת יותר בשיקול דעת, ויוצר עם מחשבה לטווח ארוך, ולפעמים גם להבליג למרות שהוא בטוח שהוא צודק. החיים נעשו יותר מסובכים. מצד האמת הם לא יותר מסובכים. הם הרבה יותר עמוקים. הם הרבה יותר מדוקדקים. הם הרבה יותר דקים. זה מה שעניתי לו. שזה מעלה גדולה. שככל שהאדם מתפתח, אז ממילא החבל העבה שלו הוא כחוט השערה. ומי שעומד מבחוץ הוא בכלל לא מבין שהחבל העבה שלו זה כחוט השערה. לפעמים אפשר לפגוש אנשים עומדים ככה בחבורה. וכל אחד במקום הרוחני שבו הוא נמצא. ויש אחד שלא נוח לו עם מה שקורה בחבורה. הוא מסתייג. הוא מראה הסתייגות בצורה גלויה, בצורה נסתרת. אז אלה שעומדים אלה דברים, מה קרה לך? תפסיק, אל תיקח, אל תיק כזר סי, אל תיקח ללב וכו'. מבחינתו, זה משמעותי. מבחינתו, זה מדוקדק. מבחינתו, זה חבל עבה. סליחה שאני אומר, זה דבר אקטואלי. יש אחד שהוא רואה כדורגל במוצאי שבת. הוא לא יכול לבטא, רואה כדורגל. טוב, נרגע בדקה ה-90 או משהו? נרגע, בסדר. בדקה ה-90 נרגע, הכל בסדר. יש אחד לא רואה כדורגל, אבל הוא לחוץ לשמוע את התוצאה. יש אחד לא לחוץ לשמוע את התוצאה בערב, כי הוא בבורים. אבל למחרת בעיתון הוא רוצה לראות מה קרה. יש אחד, מסתכל על השלישי, זה מטריד אותו, מה זה מעניין אותך בכלל? מה זה קשור אליך? מה אתה עסוק בזה בכלל? אז השלישי אז אומר לו, מה אתה רוצה? לא ראיתי את הכדורגל. התאפקתי 24 שעות כמעט. אני בסדר. כל אחד למדרגה שלו. כל אחד במדרגת החיסרון שלו. והפוך, זה לא מתסכל. זה מאתגר. יש דברים הרבה שאינם נחשבים כלל לחטא לרוב בני אדם. אני לא יודע אם אני אומר שרוב הדברים שאיתם אנחנו מתמודדים בחיים, לא בטוח שהם חטאים בכלל. אלא הם דברים שאנחנו דורשים מעצמנו, בעקבות מהלך רוחני שאנחנו עושים, להיות כאלה. והדרישות האלה הרבה פעמים הן מדגדגות אותנו. הן קוראות אותנו לפעמים. כשאנחנו לא תמיד עומדים בציפיות של עצמנו. ונתייחס לזה בהמשך. לכן, ויש דברים הרבה שאינם נחשבים כלל לחטא לרוב בני אדם, אלא לאנשי מעלה שלעומת מעלתם, גם זה נחשב לחטא. וכן כתיב וסביביו נסערה מאוד. המוזל מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. וידוע מה שכתבו הספרים בטעם, רמתי מה כתוב, שבאשר אז הנשמה הולכת למקום גבוה, כשהנשמה מתרוממת, כשהנשמה מתפתחת, כשהנשמה עולה, אז מתעוררים דברים שבמקום הראשון לא היה נחשב לחטא. יורצד, לא יודע מה הכוונה. שאיך זה קשור? מטעם היורצד? לא. שבאשר אז הנשמה הולכת למקום גבוה, מתעוררים דברים שבמקום הראשון לא היה נחשב לחטא. ובמקום גבוה, זה, גם זה נחשב לחטא. וצריך מירוק. פעם ככה חשבתי לעצמי, אני מדבר יותר לאגף הזכרי. מה קורה בין הקדיש לתפילת 18? יש אחד שהוא לא שם לב מה קורה. אז הוא צריך לדחוף את הכיסא עד לשולחן כדי שיהיה לו מקום. אז הוא דוחף ככה באחד המחתה, בפאניקה כזאת. שיהיה לו מקום. לא משנה שזה עושה רעש, תודה רבה. עושה רעש יש אחד, הוא לא דוחף את הכיסא אצלו, הוא שם אותו במעבר, הייתה שלא זה לא יפריע. יש אחד מרים את הכיסא ככה. בעתינות, מכניס אותו לאט לאט למקום שאף אחד שלא יהיה רעש. התעכב עוד 5 שניות, עוד רבע דקה. לא התחיל 18 עם הציבור, אבל הרים את הכיסא לאט. פעם חייתי סיפור, שכך הרשים אותי, סיפור מבהיל בעניין הזה. שפעם רבי ישראל מסלנט, סיפרנו את זה כמה פעמים, ניגש בסוף אחת התפילות לאחד מהחסידים אצלו בישיבה. אז אמר לו, תדע לך שהתפילה שלך היום לא התקבלה. אמר לו אותו חסיד, כל כך השתדלתי, כל כך התאמצתי, כל כך התכוונתי, למה התפילה שלי לא התקבלה? אמר לו רבי ישראל מסלנט, למה אתה עומד בפתח בית המדרש, במקום כניסת האוויר, וחוסם את האוויר למתפללים? התפילה שלך לא התקבלה. מבין? ההוא בכלל לא הרגיש שהוא עומד באמצע הדרך, שהוא עומד באמצע מעבר האוויר. יש אחד, מאחר ל-18, עומד כך, איך שהוא נכנס לבית מדרש, עומד. רגע, אולי תעשי חשבון, אולי אתה חוסם עכשיו את המעבר לכל מי שרוצה ללכת בתוך 400 שיחה. אולי המקום שבו אתה עומד זה מעבר הרבים. אז עדיף אולי, אני אומר את זה בצורה ברורה, עדיף אולי שתתפלל ביחיד בחוץ ולא תחסום את המעבר לרבים. מי שמחה לחסום את המעבר לרבים? ככל שאדם יותר מתרומם, יותר מתפתח, יותר מתעלה, היצר הרע שלו יותר דק, יותר מדוקדק, יותר עדין. ממילא, מבחינתו, זה חבל אבק, למרות שזה כחוט השערה. למרות שיכול שיש אנשים אחרים שבכלל לא ירגישו מה הבעיה, בכלל לא יהיו מודעים שיש בעיה. אבל מבחינתו, זה קריאת ים סוף מבחינתו. ולכן, שבאשר אז הנשמה הולכת למקום גבוה, מתעוררים דברים שבמקום הראשון לא היה נחשב לחטא. ובמקום גבוה זה, פסיק, גם זה נחשב לחטא. וצריך מרוק. יכול להיות שכל השנה כולה, דברים שאנחנו עושים הם לא חטא. אבל בפורים, דברים שאנחנו עושים, אולי הם כן חטא, אולי הם כן חיסרון. כי בפורים אנחנו מדרגה אחרת לגמרי. יכול להיות שדברים שאנחנו עושים באמצע שבוע, הם לא חיסרון. אבל אנחנו עושים אותם בשבת, הם כן חיסרון. תלוי בזמן, תלוי באדם, תלוי במצב. ולפעמים פוסקים עליו גיהינם, אף שכבר זה מנוקה מכמה שנים ויושב ברום המעלה. תראו את הסיפור הבא, זה פילי פלאות. ומספרים על הרב הקדוש מרפשיץ, זכר צדיק לברכה, שהלך בראש השנה לתשליך. הלך להשליך את החסרונות שלו. הוא פגע ברבי מלובלין זצ"ל בחזירתו מתשליך. נו, עכשיו שניהם נפגשים, זה חזר מהתשליך, הרבי מלובלין חזר, והרבי מרופשיץ הלך. על מה הם מדברים בדרך? מה הדף היומי שלנו? ושאלו הרבי, אנה אתה הולך? לאן אתה הולך? שאל הרבי מלובלין את הרבי מרפשיץ. אמר לו, והשיב, שהולך להגביה מה שהשליך הרבי. מה שאתה השלחת, אני הולך לקחת. החסרונות שלך זה המעלות שלי. איך אני הולך אחריך? מה שהשליך הרבי, והשיב שהולך להגביה מה שהשליך הרבי. רק בשביל הסיפור הזה, עדיף שניפגש היום. היה כדאי שניפגש היום. התלבטתי אם נגיע מהחתונה, בכל זאת, באמת שמחה מיוחדת היום. הולך להגביה מה שהשליך הרבי. איזה מוסר. ולא לבד בדרך צחות אמר כן, לא סתם כדרך משל. אלא שכן הוא באמת. באמת באמת. לפעמים אנשים גדולים משליכים דברים קטנים, ואנחנו צריכים לאסוף את הדברים הקטנים, כי מבחינתנו זאת מעלה גדולה. לכן להפך. לפעמים מבחינתנו, דברים שהם בכלל לא באים לידי בחינה אצל אדם אחר, אצלנו יכול להיות שזה צריך לבוא לידי בחינה מדוקדקת מאוד. אז הנה אני יחסי. עכשיו בואו נראה מה קרה פה. מה משה רבנו אמר להם? אז העדה קרבו, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. אז הם חיכו לקבל את המדרגה הבאה. עכשיו, מה הבעיה? כאן יש בעיה. ולפי זה, ישראל, אף שכבר היו נקיים בלתי שום פסולת, היום השמיני לבריאת העולם, מכל מקום, כשהעמידו עצמם לקבל מדרגות, כלומר, כשהפסוק מסיים, ויקחו את אשר ציווה משה לפני ולמועד, ויקריבו כל העדה ויעמדו לפני השם, מה היה המצב? המצב היה שהשליחו את כל החסרונות, עכשיו עומדים לפני הקומה הבאה, כלומר, לפני היכולת לקבל מדרגה יותר עליונה, כלומר, לקבל אפשרות לעבוד את השם במדרגה יותר מדוקדקת. זה המצב. אבל כאן יש יצר הרע חדש שנכנס פה. כשמגיע פורים יש יצר הרע חדש בפורים. כשמגיע שבת יש יצר הרע חדש בשבת. כשאדם מגיע למעלות חדשות, יש יצר רע חדש במקום שבו הוא הגיע. מה היצר הרע? מכל מקום, כשהעמידו עצם לקבל המדרגות, אמר להם אותו יצר הרע, העבירו מלבכם איזה יצר הרע. היינו, אומנם שיצר הרע שלכם מכבר, עקרתם אותו? היצר הרע ישן, זרקתם, הוא כבר בתשליך, בסדר. אבל אותו יצר הרע, שאתה מחדש נחשב ליצר הרע, אתם עכשיו עולים קומה. אז כל מה שהולך להיות חיסרון מבחינתכם מעכשיו, הוא לפני 5 דקות לא היה חיסרון. אז שעד כה לא היה נחשב ליצר הכלל. והכוונה על זה עצמו שהעמידו עצם לקבל מדרגות. כלומר, אותו היצר הרע שאתם עכשיו, אותה הקומה הרוחנית שעכשיו אתם הולכים לקבל, היא עכשיו דורשת מכם בחינה יותר מדוקדקת. והבחינה היותר מדוקדקת הזאת דורשת הרבה יותר עבודה. ואם כן, הרי אתם עובדים את עצמכם, היום היינו אומרים אולי על עצמכם, עובדים את עצמכם לקבל פרס. ולעומת מדרגות גדולות כאלו שאתם חפצים, גם זה נחשב יצר הרע. זאת אומרת, שני דברים. דבר ראשון, אתם צריכים להכין את עצמכם לקראת הקומה הבאה. אז אותו יצר הרע החדש שאמור עכשיו להופיע, כי אתם כבר התקרבתם והקריבו כל ידיו ועמדו לפני השם, אתם לפני השם, אותו יצר רע החדש, תדעו איך להתמודד איתו. כלומר, אותה הקומה שאתם מסוגלים לה כבר, תדעו איך להתמודד איתה. ב', אתם עכשיו הולכים לקבל קומה חדשה. כאן יכולים להיות מעורבים אינטרסים אישיים. אני חושב שפורים זה אולי דוגמה מצוינת. אדם כל השנה, הוא מרגיש שיש חסימות ועיכובים ומחיצות. פורים, הכל נופל, הכל פורץ, החוצה. הרבה פעמים אדם יכול לגשת לפורים ביחס כזה, שסוף סוף, פעם בשנה הוא יפגוש את עצמו, יפגוש את השם. יפגוש את השם בו. אז יש לו איזושהי ציפייה אישית, אגואיסטית. יש לו ציפייה חדשה, יש לו מדרגה חדשה, קומה חדשה, אבל הקומה החדשה הזאת הוא חושב על עצמו. הוא חושב, סוף סוף אני פעם אחת בשנה, ארגיש את מה שאני לא מרגיש כל השנה. זה לא נקי, זה לא אמיתי, זה לא לשם השם, זה לשם עצמו, זה לשם התענוג הרוחני שלו. אם כן, והכוונה על זה עצמו שהעמידו עצמם לקבל המדרגות, אם כן הרי אתם עובדים את עצמכם לקבל פרס. ולעומת מדרגות גדולות כאלו שאתם חפצים, גם זה נחשב ליצר הרע. אז מה בעצם הוא אמר להם, משה רבנו? שני יצר הרע, שני צדדים של יצר הרע עכשיו הגיעו. היצר הרע הישן, כבר בתשליך, בסדר. היצר הרע החדש זה דקויות חדשות, שאתם כבר עתידים עליהם, תהיו מוכנים להיות דקדקנים עם עצמכם, להיות יותר מדוקדקים, יותר מכוונים, יותר מבוררים נקרא לזה. חוץ מזה, זה שאתם יותר מבוררים, זה לא לטובת עצמכם. זה לטובת השם, לטובת האמת. זה לא קשור אליכם. וזה היצר הרע. היצר הרע הגדול ביותר, אני אגיד את זה אולי בצורה קצת קיצונית, היצר הרע הגדול ביותר הוא היצר הרע הרוחני, שכבר נגמר היצר הרע גופני. אין דבר יותר גדול מיצר הרע רוחני. יצר הרע גופני הוא יצר הרע מאוד מסוים, מאוד ספציפי, מאוד ידוע. יצר הרע רוחני זה יצר הרע שאין לו סוף, שאין לו גבול. כשאנחנו שואלים שאלה, איך אנחנו ממשיכים את פורים? איך אנחנו יורדים או עולים מפורים? או למה לא כל יום פורים? או למה לא כל יום שבת? זה בחינת יצר הרע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום בשנה. השנה ברוך השם 3 ימים. פורים. והוא רוצה שנעבוד אותו באופן הזה, רק יום אחד בשנה, זה הכל. כשאנחנו שואלים, רגע, למה היום לא פורים? למה היום לא שבת? כל מי שהיה פה והייתה פה בערב שבת, קשה להתאושש אחרי לך דודי כזה בערב שבת. קשה. זה גדול, זה עצוב. טוב, יש לך דודי אחד כזה, פעם בשנה. צריך להיות כמעט כל שבת, למה כל שבת? בסדר, פעם בשבוע. אבל לא כל יום. לא כל יום. זה יצר רע, כי זה בעצם, זה בא מאיזשהו מקום מאוד אישי, מאוד אגואיסטי. רק שנייה אחת, אנחנו באמצע הדרך. ולכן, מה הוא אמר להם? עוד פעם.
היינו, אני חוזר עוד פעם, השורה הרביעית, היינו, האומנם שיצר הרע שלכם, כבר עקרתם אותו, אבל אותו יצר הרע שאתם מחדש נחשב ליצר הרע, שעד כל לא היה נחשב ליצר הכלל, והכוונה על זה עצמו שהעמידו עצם לקבל הדרגות, אם כן, הרי אתם עובדים את עצמכם לקבל פרס, ולעומת מדרגות גדולות כאלו שאתם חפצים, גם זה נחשב ליצר הרע. אלא שתהיו בעירה אחת, את המשפט הזה אנחנו נבין דרך הנציב גם באופן שונה, שהוא משלים את האופן שאנחנו מזמינים כרגע, ואלא שתהיו בעירה אחת, ובעצה אחת, מה? לשרת לפני המקום, שיהיו כל מגמותיכם, גם במצבים היותר מעולים, היותר משובחים מבחינה רוחנית, לצורך גבוה ולא לצורך עצמכם. עכשיו נחזור רגע למדרש בתחילת השם ישמואל. מה המדרש אומר? אמר להם משה לישראל, אותו יצרה אעבירו מלבכם, ותהיו כולכם ביראה אחת. למה ביראה ולא באהבה? תגיד, ותהיו כולכם באהבה. עכשיו הגענו לזמן אהבה, יום השמיני. למה ביראה? אומר השם ישמואל נפלא. וזה שאוסיף תיבת ביראה אחת. כי יראה הוא העומד מרחוק. אהבה זה חיבור בין שתי מצויות, זה קרבה. יראה זה ריחוק. במצב הזה שבו האדם עלה לקומה נוספת, בשלב הזה הוא לא צריך אהבה, יש לו אהבה כבר. הוא יותר מדי אוהב אולי. בשלב הזה הוא צריך יראה דווקא. כשהפסוק אומר גילו בירדה, זה לא שצריך להגיל בירדה, כי אם לא תהיה רעדה, אז מי יודע לאן הגילה הזאת צוליך אותנו. גם מי שהוא שמח לשם השם, הוא באמת שמח לשם השם. כאן יש בעיה. שיכול להיות שהשמחה הרוחנית הזאת פתאום תהפך אצלו לא לשם השם. זה לא אדם שהוא שמח וזה יגיע לקלות ראש. הוא שמח לשם השם, אבל מי אומר שזה לשם השם? אולי זה לטובת עצמך. לכן פה חייבת להופיע עירה. תהיו כולכם בעירה אחת. הייתי אומר ככה, אותו יצר הרע של אהבה בלי גבולות, אותו יצר הרע תחליפו בעירה. וזה שאוסיף תיבת בעירה אחת, כי עירה הוא העומד ממרחוק, היפוך האהבה. שהיא תשוקת האדם, להידבק בו ידברך שמו. וזה שאמר, כשם שהוא יחידי, זה ברור, כשם שהוא יחידי, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו. וזה ייחוד המעשה, שלא התכוון בו אלא לצורך גבוה לבד. אבל כשכוונתכם להשיג מדרגות, באופן אישי, בין אם זה מדרגות של חוכמה בלימוד תורה בישיבה, בין אם זה מדרגות של מידות כדי להיות אדם יותר מתוקן, בין אם זה מדרגות של דקדוק במצוות כדי להיות יותר קרוב לכיסא הכבוד בעולם הבא, כל זה אינטרסים אישיים. זה לא אמיתי. אלא, אתם עשו את שלכם, ואז המדרגות יבואו ממילא. נסיים את החלק הזה. וכינן שאמרו זל, אל תאמר אקרא וכולי, על מנת שיהיה בין עולם הבא, כדי כך גם בספרי אומר. אנחנו מכירים בדרך כלל, אל תאמר שניה, על מנת שיהיה רבי. על מנת שיהיה רבי, על מנת שאני אקבל כבוד. אבל בספרי יש עוד משהו. אל תאמר אקרא, על מנת שמה? על מנת שיהיה בין עולם הבא. למה? כי אם זה בין עולם הבא, זה כבר יצר דק רוחני. אבל אישי, זה לא כבוד, זה לא גופני, זה רוחני, אבל כאן הבעיה. אל תאמר אקרא שיהיה בין עולם הבא, אלא למד מאהבה, וסוף הכבוד לבוא. אבל ככה היום משפט אחד כבר, שאלות אם אפשר עוד שתי דקות. אומר השם ישמואל, כל מה שאמרנו, זה מצד האמת לא קשור אלינו בכלל. אנחנו אנשים קטנים, אנחנו מבינים בכלל בזה. השם ישמואל אומר זה על עצמו. ואומנם, אין זה עבור פשוטי העם כמונו. אנחנו לא שייכים למדרגות כאלה עליונות. והלוואי שיהיו כל מגמותינו תמיד להשיג הדרגות ולא לכיסופים די אלמה. הלוואי שנהיה אפילו בקומה הראשונה. הלוואי שנגיע לחפץ להשיג המדרגות. אלא מה? אך גם בדברים האלה, לימוד לכל איש, באשר יש זמנים מיוחדים, לכל נפש, שבאה בו התעוררות. אנחנו זוכים לזמנים של התעוררות. כמו שנאמר, ביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח וכו'. ואז צריכים תשובה ביותר. דווקא בזמנים שבו יש פתיחה, שבהם יש שייכות, שבהם יש חיבור, שבהם יש אהבה, שבהם יש זיקה. דווקא בזמנים האלה שהכל נפתח לכאורה, דווקא בזמנים האלה צריך לשים את האמרי. שם צריך לבדוק אם זה נקי. עד צריכים תשובה ביותר על דברים שבשאר זמנים אינם נחשבים כל כך לחטא. ובזה יש לפרש כפל לשון מתקדשתם איתם קדושים, שאחר שתתקדשו, תצטרכו עוד להתקדש גם מזה שלא נצרכתם מקודם, וכאן צריך לבדוק האם זה נקי עד הסוף. תכף נגיד עוד משהו מאוד עקרוני לעניין שלנו, אבל שייקו, רצית לומר משהו. מישהו רצה להעיר כאן, בבקשה. נכון, אבל אדם צריך לפחות לדעת שלשם הוא צריך להיות מכוון. נגיד דברים מורים, אין יצר יותר מהיצר הרוחני של האדם. היצרים הגופניים או השכליים של האדם הם יצרים נמוכים. יצרים רוחניים הם יצרים גבוהים מאוד, הם יצרים עמוקים מאוד. הם היצר הכי גדול שיש באדם, היצרים האלה. זה ודאי זה מדרגות, אבל זה יצר גדול מאוד. אם אדם לא יודע איך לנחות משבת למוצאי שבת, והוא מנסה למשוך את השבת עד יום ראשון, מעבר לקו שחזל קבעו, יש כאן בעיה חמורה. זה נראה לשם שמיים. זה נראה קרוב אל השם. אבל זה יצר הרע, זה מה שהוא אמר להם. עכשיו כשאתם עומדים, והקריבו כל הידע ואתם עומדים לפני השם, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם. עכשיו צריך לצוות שזה הדבר אשר ציווה השם תעשו, כי יכול להיות שדווקא בשלב הזה, כשאתם עומדים לפני השם, אתם לא תעשו את הדבר שהשם רוצה. כשאדם לא עומד לפני השם, אז הוא מפחד מהשם. אז הוא נזהר. כשאדם עומד לפני השם, שם הוא יכול לא להיזהר. אז עכשיו צריך להזהיר אותו עזרה מיוחדת. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. נגיד אולי דברים פשוטים. אנחנו נמצאים בימים האלה ממש, היום, היום ומחר. כנראה שהמאבק הפרלמנטרי, הדמוקרטי, יסתיים. משאל העם ירד, התקציב יעבור, נגמר. כלומר, בדרך המעשית, אנחנו רואים שהדברים, בדרך המעשית נדבר פוליטית, הדברים נחתמו, זהו, זה נגמר. בצורת המאבק הזה לא הצלחנו. בסדר? עכשיו יש שני צורות מאבק. יש שני צורות מאבק נוספות שעכשיו צריך להיאבק. א', השטח. צריך להיאבק בשטח. כפי שאירו לנו רבותינו, כמובן על פי החוק וכו'. ב', וכאן יש נקודה חשובה מאוד. אני שואל שאלה פשוטה. מי שראתה, התפרסם בעלון של מעט מן האור השבת, מכתב נפלא של אישה מעצמונה. קראתם את זה? דברים חשובים מאוד, כדי לקרוא את זה. כתבה על כל התחושות, כל מה שהם חווים וחובות. שם היא אומרת, אני אומר את זה בשפה שלי, היא כותבת הרבה יותר יפה. היא אומרת ככה, אנחנו בעולם הזה מצווים להשתדל. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא משתדלים מספיק בעניין הזה של הצלת ארץ ישראל. אפשר לעשות יותר. משתדלים מה שאפשר. משתדלים. עכשיו כביכול המערכה היא של ריבונו של עולם. השטח, זה נכון, אנחנו לא הזנחנו את השטח. הצד הפוליטי כבר לא רלוונטי, צריך לפעול בפועל. וצריך גם לזעוק אל השם, להשאיר מקום להופעת השם. האם כשאנחנו פונים אל השם, מה אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים, השם תעשה מה שאנחנו רוצים שיקרה? או השם אולי תעשה מה שאתה חושב שצריך לקרות. אז כל השבוע כולו, אומר הרב באחד המקומות, אנחנו צריכים להתפלל שהשם יעשה מה שאנחנו רוצים. כי זאת הדרך הנורמלית. אבל בשבת אנחנו לא מתפללים שהשם יעשה את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מתפללים שהשם יעשה את מה שהוא חושב שצריך להיות. כל השבוע כולו אנחנו מתפללים על החולים. כי אנחנו רוצים שהחולה יבריא. אבל בשבת אנחנו אומרים שבת היא מליזוק. רופאה קרובה לזה. כלומר, בשבת אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא תעשה מה שאתה רוצה. כל השבוע התפללנו שהחולה יבריא, עכשיו אנחנו מתפללים שאתה תעשה מה שצריך להיות. זאת מדרגה של שבת. יכול להיות, אני לא יודע. אנחנו לא נאבים. יכול להיות שאנחנו נמצאים היום, בחודשים הקרובים, בזמן כזה, היות ואנחנו צריכים לפעול על פי התורה, ועל פי המוסר, ועל פי החוק במדינת ישראל, יכול מאוד להיות שאנחנו נאבק. על פי שלושת הכללים שאמרנו עכשיו, נאבק, זה ברור שנאבק. אבל מצד שני, יכול שהגענו לזמן כזה, וזה מה שהיא כתבה שם במכתב, שאנחנו נבוא נקים כלפי השם. נגיד ריבונו של עולם, זה חילול השם מה שקורה. עשינו מה שיכלנו. עכשיו זה מאבק שלך.
אנחנו משאירים עכשיו את המאבק לך.
האם בשלב שבו אנחנו ויקריבו כל העדה ויעמדו לפני השם, שאנחנו עומדים בתפילה לפני השם, מאבק המעשי, הפוליטי לפחות, הסתיים. אז, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. האם עכשיו אנחנו מכוונים למה שציווה השם? או האם עכשיו אנחנו מכוונים למה שאנחנו רוצים שיהיה? זאת שאלה לא קלה. לא קלה בכלל. היום בחדשות, שמעתי בדרך, אמר מישהו, שההצבעה נגד משאל העם הייתה א', הכרזה על מלחמת אחים, ב', הכרזה על הרצח הפוליטי הבא. יופי, זה אמרת מהבטן. זה מה שהשם רוצה? שיהיה? אתה רוצה להציל את השטח, בסדר גמור. אבל מה שאתה אמרת עכשיו, שזה בא ממקום עמוק מאוד בנפשך, זה מה שהשם רוצה שיהיה? אתה עושה את החשבון. אתה עושה את החשבון באמת. אם זה מה שהשם רוצה, שיהיה מלחמת אחים, ויש פיחוד דמים, אחד ושלום יהיה רצח פוליטי. זה מה שהשם חפץ? מישהו באמת חושב שזה מה שהשם חפץ? זה מרחיק אותנו מהשם, זה לא מקרב אותנו בכלל. אז כאן המבחן שלנו, מה קורה כשאנחנו נמצאים במצב כזה, שבו אנחנו קרובים, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני השם, ריבונו של עולם, זה שלך, שם עושה. כאן נכנס, יצר רוחני. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זה השם אמר. אז אנחנו עכשיו נעשה את הכל. אז רגע, אומר משה רבנו, ואומר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, את זה תעשו. ויראה אליכם כבוד השם, ואם לא תעשו את מה שהשם ציווה, אז כבוד השם לא יראה. כבוד השם לא יתראה. זה השלכות ממשיות בתקופה שבה אנחנו נמצאים. צריכים להיאבק מתוך כיוון נכון, מתוך מגמה נכונה, מתוך מגמה אלוקית, לא מתוך מגמה אישית, לא מתוך מגמה, אפילו הייתי אומר, אסור לנו להילחם מתוך מגמה של כבוד לאומי. אפילו לא זה. אנחנו צריכים להילחם מתוך מגמה של חילול השם. אז יש חלל בהופעת השם. ואם יש חלל בהופעת השם, צריכים להשלים את החלל, אבל להשלים את החלל כפי שהשם רוצה. לא לחשוב מחשבות ולא לרצות רצונות ולא לעשות מעשים. השם לא רוצה אותם. עכשיו, מה השם רוצה? איך אנחנו יודעים מה השם רוצה? טוב. חבותינו הגדולים יגידו לנו מה לעשות. יגידו לנו מה כן לעשות ומה לא לעשות. אבל כן, נלך. לא כל אחד יחליט עכשיו מה השם רוצה. אנחנו הולכים לקראת תקופה מאוד לא קלה. אוטוטו כנראה גוש קטיף הולך להיסגר, כשטח צפאי סגור. כבר אז יצטרכו להיות הדרכות מעשיות. אם צריכים להיכנס לגוש, באיזה דרכים נכנסים, באיזה דרכים לא נכנסים. איפה הקו עובר? איפה הגבול עובר? האם זה מה שהשם ציווה? או לא? ואנחנו באים לכאורה מתוך לאט, לא לכאורה, באים מתוך לאט אמיתי, אידיאולוגי אמיתי, לאט רוחני אמיתי, אבל זה בדיוק הבעיה. האם הלאט הזה מכוון נכון? בבקשה. הקו עובר בשלושה ממדים, השכל הישר, המוסר הישר והחוק במדינת ישראל. אלה שלושת הקווים. אתה אמור להפסיק שהרבנים שלך ושלי יגידו לנו להפסיק. אנחנו נלחם בדרכים הנכונות. ונלחם בדרכים הנכונות. נלחם קשה, זה ברור שהמלחמה היא הולכת להיות קשה, המאבק הולך להיות קשה מאוד. אבל הוא יהיה כאשר ציווה השם. הוא לא יהיה כאשר אני רוצה. שאלתי את עצמי שאלה, אולי סתרנו את זה באחת ההזדמנויות כאן, אני לא בטוח. סתם ככה, מירורי ליבי, ולא חייב להסכים שום דבר שאני אומר עכשיו. מירורי ליבי. חשבתי לעצמי את המחשבה הבאה. נגיד, במהלך הפוליטי לא הצלחתי, בסדר. נגיד שנצליח במהלך המעשי. כלומר, נגיד שנצליח לעצור את ההתנתקות בגופנו. נגיד. נצליח, המאבק יצליח. בסדר גמור, ברוך השם. הצלחנו לא לאפשר למשטרה ולצבא לפנות את ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון. בסדר. הרי בשביל זה אנחנו נאבקים עכשיו, נכון? כדי שזה לא יקרה. ואם צריך בגופנו, בגופנו. בסדר. על פי החוק. מה יקרה למחרת בעם ישראל? התוכנית הזאת לא עברה. מה יקרה למחרת במדינת ישראל? לא מעניין אותנו אמריקאים, לא מעניין אותנו פוליטיקאים. מה יקרה בעם ישראל למחרת בבוקר? זה מטריד אותנו השאלה הזאת? אם השאלה הזאת לא מטרידה אותנו, אני לא אומר מה התשובות לשאלה הזאת, אין לי תשובות. אם השאלה הזאת לא מטרידה אותנו, זה לא כאשר ציווה השם. לא יכול להיות שאנחנו לא נחשוב מה יהיה יום למחרת אחרי שנצליח. בעזרת השם ונצליח. מה יהיה יום למחרת? האם החברה הישראלית, הנפש של החברה, בשאלה להתמודד עם זה שציבור אידיאולוגי אמיתי, ירא שמיים, מוסר נפש באמת, שאין עוד ציבור כזה בעם ישראל, צריך להתגאות על זה לא כגאווה, אלא כלקחת אחריות. איך החברה הישראלית קולטת את הלהט הרוחני והאידיאולוגי הזה? הם חשבו על השאלה הזאת. מה יקרה למחרת? איך אפשר לא לשאול את השאלה הזאת? אני לא מבין. חשבתם על השאלה הזאת? לא. נשים, ציפיתי שכן. חשבתם על זה? כן. נו, מה התשובה? לא ידעת מה היא. אבל חשבת על זה לפחות. טוב, באת מהקיבוץ, בגלל זה חשבת על זה. לא. זה לא מרפא אותנו בכלל. אנחנו נאבק בכל צורות המאבק שצריך להיאבק על פי שלושת הכללים שאמרנו מקודם. אבל בתוך המאבק אנחנו צריכים לקחת בחשבון, הרי סוף סוף זאת מלחמה של עם. אנחנו נאבקים כעם, אנחנו לא כציבור ספציפי. כעם. זה שלצערנו הרב עם ישראל ומנהיגיו קצת לא רואים לפעמים, בסדר. צריך להעיר את העיניים, צריך להעיר את העיניים, כי כולם בסוף יראו. צריך זה עניינים. אבל קודם כל בואו נעלה את השאלה הזאת בכלל לחלק מהבירור, לחלק מהדיון. זה לא יכול להיות שאנחנו נגיד נציל את גוש קטיף. ויום למחרת, מה יקרה בחברה הישראלית? אני לא אומר שיש לי תשובות לשאלות האלה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. לא יודע אם יש מישהו בעולם שיודע. אבל קודם כל בואו נציג את השאלה כדי לקבל פרופורציה לכל מה שקורה. לכל המאבק בכלל, לכל צורת המאבק. האם זה כאשר? ציווה השם. אבל רציתי כאן עוד נקודה אחת. בואו נתקדם לנציב רגע. הנציב בא מהצד השני. אז לפי השם משמואל, מה המדרש אומר? שמשה רבנו אמר, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה לכם כבוד השם. משה רבנו אמר, אותו היצר הרע שהגעתם אליו עכשיו בשלב הרוחני העליון שבו אתם נמצאים, שבו אתם כבר מוכנים למדרגות חדשות ואתם סילקתם כבר את היצר הקודם ויש לכם יצר חדש של דקויות חדשות, אותן הדקויות, את זה תכוונו לשם שמה. לא לטובת עצמכם. לשם האמת, כאשר ציווה השם. זאת, זה הסבר אחד. הסבר שני שישלים את התמונה מהכיוון השני. אומר הנציב, שימו לב, זה ממש, זה אותה נקודה, אבל מהצד השני. הוא מביא את המדרש כפי שראינו, והעניין, בערך שורה 15 מלמטה. הנציב הזה, הפירוש הזה שמופיע בעמק דבר כאן, חוזר על עצמו לפחות בעשרה מקומות בפירוש של הנציב על התורה. מופיע גם לגבי קורח וגם לגבי כאן נדב ואביהו וגם בעוד מקומות. אז אומר הנציב כך, והעניין דכבר היה בימי משה כתות בישראל שהיו להוטים אחר אהבת השם. כל הודו להשם כי טוב, בלי גבולות, דרך כל המישורים וכל הכיוונים, זה כבר היה תמיד בישראל. זה לא חידוש של הדור הזה שמחפשים אלוהות, מחפשים קרבת אלוקים בכל מיני צורות שונות ומשונות. זה היה תמיד. והעניין זה כבר היה בימי משה כתות בישראל שהיו להוטים אחר אהבת השם, אבל לא על ידי גבולים שהגביל התורה. רצו אהבת השם, כל כך רצו אהבת השם שהגבולות היו פחות משמעותיים, פחות תפסו מקום. וכאשר יבואר באורך בפרשת קורח, שזה העיקר החטא של רן אנשים, אותם 250 הצדיקים, שהיו צדיקים גמורים וחטאו בנפשותם, במה שהם מסרו עצמם למיטה על ידי תשוקה קדושה זו, להשיג אהבת השם על ידי הקטורת. אף על גב, שהקדוש ברוך הוא אמר להם לא, אף על גב שלא יהיה לרצון, כפי דרך התורה, שרק אהרון ובניו יקטירו, ולא מישהו לא משבט הכהונה. שימו לב. והנה כבר ידע משה רבנו עליו השלום. כבר ידע משה רבנו. שכתות כאלה מתנוצצות. תמיד הייתה תנועה נסתרת בתוך האומה, תמיד הייתה תשוקת קודש כזאת, שאיפת קודש כזאת, זה מין התנוצצות קודש כזאת, שעדיין הזמן לא הוכשר אליה, עדיין הזמן, המצב הסביבתי לא אפשר את הופעתה. והנה כבר ידע משה רבנו שכוחות כאלה, סליחה, שכתות כאלה מתנוצצות, אלא שלא הגיע עדיין השעה להתפרץ. על כן, מתי הוא חשש שזה יגיע? בדיוק ביום השמיני. כלומר, הייתה עד היום השמיני הזה, של פרשת שמיני, הייתה איזו מין תנועה רוחנית אדירה בתוך הנפשות של עם ישראל, שחיפשה כל הזמן כלי להופעה. אבל לא היה, לא הייתה הזדמנות. והנה זה הגיע, ביום השמיני זה הגיע. על כן בבוא יום התראות גילוי שכינה, שלזה היה תכלית שוקתם, וכדית בשיר השירים רבה א' על הפסוק, מושכני אחריך וכו', אמר רבי יהושע בן לוי, לאותים היו ישראל אחרי שכינה עיין שם באורך. אלא, שהבין משה דה מכל מקום, יש בלב כמה אנשים על מה שהגיע העניין על ידי פרטי אופנים אלו. מה שאי אפשר להגיע אליו, אלא בעת שנצטוו על זה. כל אחד בחר לעצמו דרך אחרת לעבוד את השם. בשביל זה אמר משה לישראל, כי לא כן הדבר, אלא אותו יצר הרע העבירו מלבכם. כלומר, הנה עכשיו משפט קצת יותר ברור. שגם זה התשוקה, אף על גב שהיא להשיג אהבת השם בקדושה, מכל מקום. אם היא לא בדרך שעלה על רצונו התברך, אינו אלא דרך יצר הרע. להטעות את מי? להטעות ולהטעות דעת גדולי ישראל, וזו התשוקה. זה יצרה של גדולים, זה לא יצרה של קטנים. זה יצרה של אידיאולוגים, זה לא יצרה של אידיאליסטים, זה לא יצרה של אנשים חומריים. אמרנו כמה פעמים בזמן האחרון, הביטוי שאנחנו אומרים אותו, המטרה מקדשת את האמצעים. אז בדרך כלל אנחנו שואלים בסימן שאלה, וכי המטרה מקדשת את האמצעים? ומצד האמת, הביטוי הזה הוא בסימן קריאה. המטרה מקדשת את האמצעים. הסבר. העולם שלנו מורכב מאמצעים, מדרך, ודרך הדרך אנחנו מגיעים בסוף אל המטרה. אם אנחנו שייכים למטרה קדושה, למטרה קדושה באמת, אז המטרה הקדושה מקדשת גם את האמצעים שהם בדרך אל המטרה. כלומר, לא יכול להיות שהאמצעים יהיו מסוג אחד, והמטרה תהיה מסוג שני. כי אז זה מצווה, בא בעבירה. אם אנחנו שייכים באמת למטרה קדושה, אז המטרה חייבת להתגלות בקדושתה כבר בשלב האמצעים. המטרה מקדשת את האמצעים, סימן קריאה. היא גופה. דווקא זה היא גופה. זה המטרה חייבת לקדש את האמצעים. אדרבה, אם האמצעים לא מקודשים, זה אומר שהמטרה לא קדושה. זה אומר שהמטרה זה אינטרס שלי. היא לא קדושה. איך אני יודע? כי הרי הכל הוא הופעת השם, כל הדרך היא גם הופעת השם. לא יכול להיות שרק המטרה היא הופעת השם. אז איך יכול להיות? בוצע ברך, נעץ השם. לא יכול להיות שיהיה מצווה הבאה בעבירה. כשאדם בונה סוכה מעצים שהם לא שלו, העיקר זה לא שתעמוד סוכה שיוכל להיכנס אליה ולברך. יש כאן עצים גזולים, סוכה גזולה, פסולה. מה הבעיה? עומדת כאן סוכה. אז מה אם היא גזולה? לא. אם אתה שייך באמת לישיבת הסוכה, אז הדרך לבניית הסוכה הייתה דרך כזאת שהיא קדושה לא פחות מהמטרה שהיא ישיבה בסוכה. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לחיים כאלה שהמטרה מקדשת את האמצעים. אם המטרה לא תקדש את האמצעים, אם אנחנו מנתקים בין המטרה לבין האמצעים, אז כנראה שאנחנו לא שייכים למטרות הנכונות. אני רוצה להגיד אולי דוגמה אחת שנזכר כרגע, ונחזור לדוגמה שהזכרנו אותה. אם אדם מאחר לתפילת 18, והוא עכשיו בדרך כדי להגיע למקומו, הוא דוחף אנשים, מזיז כיסאות וכו' וכו', עומד באמצע הדרך, חוסם את האוויר וכו', זה מטרה שלא מקדשת את האמצעים. האמצעים פסולים. נו, אז מה פלא שהמטרה לא קדושה? אז התפילה שלך, אומר רבי ישראל מסלנט, לא התקבלה, אתה חוסם את האוויר. ואתה במדרגתך כבר יכול להיות ערני לזה שאתה חוסם את האוויר. ואם אתה חוסם את האוויר, התפילה לא תתקבל. אז האם המטרה צריכה לקדש את האמצעים? כן. אבל לפי פשט הביטוי הזה, המטרה, נשתחרר גם ממה שאנחנו מכירים. המטרה מקדשת את האמצעים. נפלא מאוד, ככה צריך להיות. שהאמצעים קדושים כמו המטרה. האמצעים והמטרה זה מין אחד, דבר אחד. בבקשה. אנחנו צריכים לשאוף מה שתלוי בנו, שהמטרה תקדש את האמצעים. אז זה עקום, אז זה לא, אז, אז, אז בסופו של דבר, מה שהתברר, א', אני לא מסכים לגבי מה שאמרת לגבי הקמת המדינה, זה לא נכון, היסטורית. ב', אם יש מטרות כאלה שהופיעו דרך אמצעים בלתי קשרים, אז המטרות האלה, א', הן לא נכונות, ב', הם התמוטטו לשקר, אין רגליים, אולי זה כמה. צריך לבדוק היסטורית, לא יודע מה אתה מדבר, צריך לבדוק היסטורית את זה. יכול לבדוק, הנה חינם, יכול להיות שאם האמצעים האלה היו פסולים, אז יכול להיות שצריך להתמודד עם השאלה הזאת. נכון? זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. אני לא רוצה לפתוח כאן סוגיה למשל, שהיא לא רלוונטית לנו, אבל כל הסוגיה של גן חיות. לא יודע אם פעם חשבתי, עסקתם בסוגיה הזאת. גן חיות, כפשוטו. זה טוב או רע? בשביל מי? או, כבר התקדמנו. בשביל מי? התקדמנו. אז זה תלוי. יש אומרים שגן חיות זה רע בשביל החיות, זה טוב בשביל בני אדם. אז המטרה לא קידשה את האמצעים. יש כאלה אומרים הפוך, שבגן החיות מנסים ליצור תנאים אופטימליים לבעלי חיים, לבעלי חיים, למרות שהם בשבי, וליצור להם איזשהם תנאים יחסית אופטימליים. ויש להם יתרון. שהמזון מוכן להם, יש להם סדרי ארוחות, סדרי אקלים וכו'. יצא לי לא פעם לסייר בגן החיות התנ"כי, ושאלתי כמה אנשים שעוסקים שם בסוגיה הזאת, בעניין הזה. למה, מה, זה שבי פה. זה בית השבי, זה לא גן חיות. אמרו לי, לא, לחיות טוב פה. טוב, עכשיו יש גם עוד שאלה אחרת. מה הפרופורציה בין בני אדם לבעלי חיים? קודם כל ברא את בני האדם, את בעלי החיים, כדי שהם יהיו כלי לטובת בני אדם. טוב, אבל גם זה בפרופורציה. יש הרבה אנשים, אולי זה חידוש, יש הרבה אנשים שבאופן עקרוני לא הולכים לגן חיות. אני מכיר את זה. טוב, גן החיות התנ"כי פה זה לא חוכמה, זה כמעט כמו במקומות הטבעיים, אבל גן חיות צפוף, מצומצם. זה לא פשוט. זאת שאלה, המטרה לא מקדשת את האמצעים. סליחה, אם המטרה לא מקדשת את האמצעים, אז המטרה פסולה. המטרה חייבת לקדש את האמצעים. אם האמצעים לא קדושים, אז המטרה מתגלה כלא קדושה, כתמאה. כלא ראויה. ממש כלא ראויה. זה לא אהבת השם. זה כפירת השם. הדרך לגיהנם רצופה כוונות טובות. לא חושב שלום שהם יגיעו לגיהנם, אבל, אנחנו לא יודעים, אבל, הדרך הייתה פסולה, העובדה שבאה אש מן השמיים ואכלה אותה. הנציב מדייק היא יותר מזה. שאם אנחנו נדייק בפרשת קורח, אז הקואליציה שם מורכבה משלושה סוגי אנשים. קורח, שטן ואבירם, ו-250 הנשיאים. והנציב שם מדייק בפסוקים ומגלה לנו, פשט פסוקים, שקורח ודטן ואבירם מתו על ידי בליעת האדמה. 250 הנשיאים מתו על ידי שירדה אש מהשמיים ואכלה אותה. הם לא מתו באותו סוג מיטה. בליעת האדמה זה המיטה הכי מביישת, הכי מבוזה. הקרקע, החלק הנמוך של המציאות, פתח את פיו ובלע אותה. זה מיטת בעלי חיים. אומר הנציב, קורח ודטן ואבירם, המטרה שלהם לא הייתה אהבת השם. דטן ואבירם, המטרה שלהם הייתה כבוד. קורח, כלפי חוץ, המטרה שלו הייתה אהבת השם, אבל כלפי פנים הוא רדף כבוד. המכנה המשותף של שניהם מצד האמת, שטן ואבירם וקורח, שהם רדפו כבוד. אז הם לא באו מתוך אהבת השם. אז אמת הוא מיטה של בעלי חיים, מיטה מביישת, מיטה מבוזה. אבל 250 הנשיאים, בגלל שכוונתם הייתה אהבת השם, הם מתו. הוא חייבים למות, אבל מתו מיטה מכובדת. מתו מיטה שירדה יש מהשמיים ואכלה אותה. שרפה אותה. עד כדי כך שלוקחים את מחתות 250 הנשיאים, ועושים אותם ציפוי למזבח. אבל סוף סוף היו חייבים מיטה. היו חייבים מיטה. אז יש להם מעלה, מצד הכוונה. יש להם חיסרון, חייבים איתם. עוד פעם הנציב, נסיים את זה. אלא אותו יצר הרע, בשביל זה אמר משה לישראל. כי לא כן הדבר, אלא אותו יצר הרע, אבירו מלבכם שגם זה התשוקה, אף על גב של להשיג אהבת השם בקדושה, זאת המטרה, זאת הכוונה, זה הרצון, מכל מקום. אם היא לא בדרך שעלה על רצונו ידברה, אינו אלא דרך יצר הרע. להטעות ולהטעות דעת גדולי ישראל וזו התשוקה. דווקא אנשים גדולים, דווקא אנשים שומרים לפני השם קרובים, דווקא אצלם היצר הרע הזה יותר מצוי. ואמר להם משה, לכן טעם לדבר, ותהיו כולכם בעירה אחת, ובעצה אחת לשרת לפני המקום. פירוש, אם תשימו דעתכם לדרך התורה, תלכו הכל בדרך אחת, אחד, ובעצה אחת. מה שאין כן אם נבקש אהבת השם שלא בדרך התורה, אז כל אחד יבחר לו דרך אחרת. ותהיה תורת כל אחד בידו, ויהיו אגודות אגודות בעבודתם. ונגד רצון השם וכבודו יתברך. וזה שמסיים כשם שהוא יחידי בעולם, כך רצונו וכבודו, שתהיה עבודתכם מיוחדת לפניו. מה למדנו מכאן? הוא מסכם. שפרשת שמיני היא איזשהו סי. הייתי אומר אולי אפילו, פרשת שמיני זה בעצם איזשהו שלב שחותם את בריאת העולם. העולם נברא בשישה ימים, הגיע שבת, עם ישראל בונה יוצא ממצרים, מקבל תורה, בונה משכן, השראת שכינה, חנוכת המשכן, היום השמיני. זה השיא. התורה כאן הגיעה, אם אפשר לומר, לסיום שלה. ודווקא פה, צריך להיזהר זהירות עצומה. איך אנחנו מגיבים כשאנחנו לפני השם? אז נסיים בפסוקים, ויקחו את אשר ציווה משה לפני אל מועד, ויקרבו כל ידיו ויאמרו לפני השם. עכשיו פשוט. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה אליכם כבוד השם. ומה היה בסוף? נכשלנו. נדב ואביהו. חז"ל אומרים הרבה דרשות. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו אליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותה. פשט פסוק. ויקריבו לפני השם. אז למי הם יקריבו? להשם. מה הייתה המטרה? להשם. יקריבו אש, הכל בסדר, כן. אבל היא זרה. למה היא זרה? אשר לא ציווה אותה. חז"ל מלבישים כאן על נדב ואביהו לפחות שמונה חטאים. שמונה חטאים. ששמונה חטאים הולכים לאותו כיוון. ואז ותצא אש מאיפה? לפני השם, במדרגה גבוהה. ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש. מה זה בקרובי אקדש? דווקא על ידי אלה שרוצים להתקרב אל השם. אבל אם לפעמים הם מתקרבים לא בדרך הנכונה, דווקא בהם תתגלה הדרך כיצד באמת להגיע אל קדושה באמת. בקרובי אקדש. בקרובי אקדש זה לא רק הצדיקים נהייתים כדי לחפיר על ישראל. לפעמים אנשים גדולים צריכים לתת את הדין, כי הם לא הקפידו על עצמם כחוט השיער. כי הם לא היו עד הסוף מדוקדקים אשר ציווה. ובתקופה שבה אנחנו נמצאים, נסיים, אנחנו חייבים לשים לב לנקודה הזו. ממש. אנחנו שומעים הרבה חדשות והרבה מודעות, כאן ברחובות גם כן, מסביב. דברים מזעזעים, כל מיני מודעות מזעזעות. שעובדות מאוד על הרגש, ואני לא אומר, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה או לא, אבל זה נושא אחר. אתם רואים ורואות את המודעות. מודעות קשות מאוד לרגש. הלב נקרע, באמת הלב נקרע. אבל צריך להיות מאוזן, שכלי, האם זה מה שהשם ציווה. האם התגובה שלנו לכל זה, היא מה שהשם ציווה. אם התגובה היא כן, לעשות. אם התגובה היא לא, להימנע. טוב, בעזרת השם נזכה, וגאולה שלמה.